כל הראשון לציון הרב מרדכי אליהו שליט"א, עוד נשיא מוסדות אריאל הרב הראשי לחיפה הרב שי אשור, כל השליט"א, הרב דוד טלצ'ניק, מנהל המכון ומנחה הערב, מכובדי וידידי מנוער, אם אפשר לומר כך, נשיא מוסדות, נשיא ישיבת יריחו חנן פורת, הרב חנן פורת, ומכובדנו ולהיות בתוך הדלת הרב אברהם בלס והמותב לתלמודה של ארץ ישראל. קהל קדוש, באמת זה יום חג מיוחד במינו, ואגף התרבות תורנית ראשון העם הרים את הכפפה כאשר שוחחנו על כך שהגיע לפרק יציאה לאור, הגיע מסכת העליות של התלמוד הירושלמי, תלמודה של...
וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, ראש מוסדות אריאל וכולי, הגאון הרב שערך שוב הכהן, השם יאריך מבטו ותו ימים. ואני לא מזכיר את שאר הרבנים מפני שיש לי איזה גמרא, והגמרא כתוב, פוסקים את זה גם להלכה למעשה תכף ובדברים אחרים, שהיה פעם לקחו את אחות אשתו של ביבי עיר לקלון, ורלך רצה לשחרר אותה, אז הלך לשר בית הסוהר, אמר לו, קח כסף, תשחרר אותה. אמר לו, אני פוחד מהמלך, מהקיסר. מה יעשה לך הקיסר? יבוא יראה שחסרה אחת, יזרוק אותי לכלבים ש... אמר, מה אתה, אל תפחד, יזרוק אותך לכלבים, זרוק אותי לכלבים, תראה מה יקרה. אז זרק את ביבי עיר לכלבים, לא עשו לו כלום. אז לימד את הגוי הזה, אמר לו, מה אמרת? אמר, אני אמרתי, אלהדי מאיר ענני. אז לימד את הגוי להגיד, אלהדי מאיר ענני. אז באמת, זרקו אותו, לא עשו לו כלום. אמרו לו, מה קרה לך? אמר, כך עשה רבי מאיר. לימד אותי, אמר, הקיסר רבי מאיר השם, הצעירות, הצורה של רבי מאיר, ובכל מקום ומקום אמר לשוטרים, תחפשו אותו. אז היה צילום, היה ציור. אז רצו אחרי רבי, ראו אותו, מה יעשה? השוטרים אחריו, והתמונה, נכנס למקום של טרפה, מסעדה של טרפה, שם אצבע, ומצאת אצבע אחר, זה אחר, אחר, ככה עזבו אותו. אז כשאומר רבי מאיר אלעד מאיר ענני, זה בוודאי זה חשוב, אבל כשהגוי אומר אלעד מאיר ענני, מה זה יעזור? זה מעשה כוונות גדולות וזה לא עושה כלום. אלא אומר על דעת מה שאמר רבי מאיר, כמו שאמר רבי מאיר. אומר המעשה, איך אומר אלעד מאיר ענני, הרי אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו רק על אדם או עיוור או שנפטר, אז אומר ככה פירוש, אלעד במאיר, המאיר לארץ ולדרים עליה ענני. לא, לא אומר על עצמו, אלא מילת ולדרים עליה. אז אני אומר, אני ממשיך, הזכיר פה את כל שמות האנשים החשובים, האישים החשובים, אז אני אומר, כמו שהם אמרו, אני ממשיך אותו דבר. יש לזה דווקא מילה להלכה למעשה. אדם שלא, אז אם הם עם ישראל חשוב, אז זה בא לפני הזמן, בעיתה אחישנה. אז יש בעיתה ויש אחישנה. ברור שאנחנו רוצים אחישנה, אין מה לדבר. אבל מתחילים בעיתה, כתוב, לא זכרו בעיתה, זכרו אחישנה. אנחנו אומרים ככה, בעיתה אחישנה. בעיתה, אם קבעת עתים לתורה, אז אחישנה. זה בזכות דימות תורה יהיה מהר, יבוא המשיח מהר. ולזה אנחנו מצפים, וירתו שיהיה בעגלת מן קריב ויברו אמן.
תודה רבה למרן הראשון לציון על דבריו המרתקים הנאמרים בטוב טעם הדעת ובחן, ומורה לנו את הדרך שנלך בה. מוריי ורבותיי, הוא ישב על ברכי אור ישראל וקדושו מרן הרב קוק זכר צדיק לברכה, גדל בין אצילי הרוח וארזי הלבנון שבתוככי ירושלים, והקימו לה של תורה בארץ ובתפוצות. העמיד ומעמיד תלמידים הרבה ומורה הדרך שנלך בה. אוהב ישראל ואוהב ארץ ישראל, כולו אומר כבוד והדר, הלא הוא מורנו ורבינו, ראשינו הרב הראשי לחיפה, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, נשיא מוסדות אריאל, נשיא המכון הירושלמי, כבוד הרב מוזמן לשאת את דברו על התלמוד הירושלמי בתהליך תחיית הקודש.
כבוד ידידנו הדגול, הרב הגאון האמיתי, המקובל האלוקי, ראשון לציון, מרן הרב מרדכי אליהו שליט"א, ראשון לציון הנה הינם לירושלים מבשר אתן, כל דבריו כאן היו בשורה שהיא צריכה לימוד, אני מקווה שהיא גם מוקלטה ונוכל לעיין בדברים, לא רק לשמוע אותם פעם אחת, הם ראויים ללימוד רב. אני מרשה לעצמי בגלל השעה המאוחרת ללכת בדרכיו ולא לפרט את יתר שמות הרבנים החשובים, הנכבדים, הגדולים והחשובים שנמצאים כאן, איש איש לפי מעלתו וכבודו, כי עדיין הלילה גדול, ואני הקטע לא צריך לעזור לעיר שבה אני מכהן, שגליתי אליה מירושלים, העיר חיפה, עוד הלילה, לכן יהיו דבריי יותר קצרים. חכם עדיף מנביא. אנחנו התכנסנו כאן לכבודה של מסכת ביקורים של מכון הירושלמי, מסכת העניות שהיא ביקורים, המסכת הראשונה עם פירוש חברי מכון הירושלמי מיסודו ומנהלתו של ידידי רבי הרב יברם בלס שליט"א, שהוא לא רק המנהל, הוא היוזם, הוא הרוח החיה, הוא מוסר את נפשו על העניין הזה, ברוך השם שכבר הגענו לכך שהופיע כרך ראשון, הוא וחבריו הרבנים החשובים שעוד נשמע אותם כאן הערב בעזרת השם. אמרתי ביקורים כי זה הפרי הראשון שחביב עלינו מאוד, וכמובן שגם הראשון לציון עשה ככה נלך בעקבותיו, אנחנו רוצים לדבר על עניין החשיבות של תלמודה של ארץ ישראל. אמרתי חכם עדיף מנביא, שבתור דברי הרב הוא סיפר מעשה שהיה בבית דין שישב בתוכו עם מרן הרב גורן זצ"ל, גיסי המנוח, שאגב השבוע ביום שני השבוע חל יום השנה העשירי לפטירתו, ואמרנו שם לכבודו עניין שאני רוצה לחזור עליו כאן היום, שהוא נוגע לעניין שלכאורה יש בו סתירה בין הרמב"ם לירושלמי. החשיבות של תלמודה של ארץ ישראל, שאפשר להכריע כירושלמי כאשר העניין נוגע לענייני ארץ ישראל. ככה הכלל כשנאמר כאן, הלכה כבתראי, ברוב הדברים, אנחנו, אם יש עניינים הנראים כסותרים, שיש מחלוקת בין הבבל לירושלמי, אנחנו פוסקים כבבלי. ואנחנו רצינו לחדש, וכך גם הייתה דעתו של נשיא המנוח, שמשנה הלכה שנוגעת לענייני ארץ ישראל, אז התלמוד של המקום גובר ופוסקים כתלמודה של ארץ ישראל. ומה הייתה השאלה שרצינו לדבר עליה? השאלה העקרונית שעורר אותה הרב גורן זצ"ל בספריו בהרחבה רבה, עם כל העניין שקמה המלכות לישראל מדינה לפני ביאת המשיח, זה חלק מחזון הנביאים, מחזון הגאולה, וזה מיוסד על פי ההלכה שיש מקום שתחזור מלכות לקומה, ועדיין לא מלכות בית דוד, אלא סתם מלכות של ישראל. יש לה דין מלכות והיא רשאית לעסוק במצוות המוטלות על המלך. וידוע מה שהגמרא אומרת, והרמב"ם פוסק, שלוש מצוות הצטוו ישראל וכניסתם לארץ, ולהעמיד להם מלך, למחול זרעו של עמלק ולבנות את בית הבחירה. הסדר הוא לא מקרי, לפי הרמב״ם צריך קודם להעמיד מלך, והמלך הוא שצריך למחות זרעו של עמלק, עליו מוטל חוב הציבור. המצווה על כלל ישראל תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים לא תשכח, ועליו מוטל המצווה של בניין המקדש. אם יש לפי ההלכה מלך ישראל לפני ביאת המשיח, העמיד הוא את השאלה בספריו, האם המקדש ייבנה לפני ביאת המשיח או אחרי ביאת המשיח? הוא מציע שיטה מאוד מקורית על פי הירושלמי, שיהיה מקדש ביניים אחרי אותו לפני ביאת המשיח, ויחזור ויבנה המקדש במקומו בפי נביא ומלך והורים ותומים, שצריך על פי הוראת דוד שיגלה להם את המקום כמו שהיה אצל דוד ושלמה, קורא למקדש יחזקאל, וזה יהיה אחרי בו בשביל לצאת למרה בימינו אמן. כך הוא רוצה לחדש. ואז הוא מנתח את השאלה האם יש זכות לנו היום לכבוש את ארץ ישראל וליישב אותה שעדיין אין לנו מלכות בית דוד. למוראי ורבותיי, אולי השאלה נראית מוזרה, זו שאלה חשובה בהלכה. אולי אנחנו חייבים לחכות עד שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו בשיעה צדקנו והוא יכבוש את ארצנו, ינהל את מלחמותינו, כמו שאומר הרמב״ם, שעיקר ההבדל בימות המשיח לימינו אלה זה העניין של ניהול המלחמות והניצחון שידע בראש סיבותינו, ומלכות בית דוד תנצח את אומות העולם. אבל סתם ככה יבואו יעשו להם מדינה משלהם בלים בלים שבא נביא והתחדשה נבואתו, בלי שבא אליהו הנביא מבשר הגאולה, מה נבוע להריר רגלי מבשר, משמיע שלום מבשר טוב, ובא במהרה עם משיח בן דוד, ואנחנו לוקחים לעצמנו את הקרניים לעשות את הכל לבד. ואז הוא מציע שיטה בדבריו, וזה מעניין מאוד שכבוד הראשון לציון דיבר כאן, שאמר הגאון הרב קמא זצ"ל, אגב גם חבר מכון הרפי של היה לפני שהתמנה לדיין, אמרו מראשוני החברים שלנו, הרב הגאון יוסף קמא זצ"ל, אמר לו, אתה רמב"מיסט, וודאי יכול לענות לו, אתה ירושלמיסט, שהגיע עניין שנראה כסתירה בין דעת הרמב"ם לירושלמי, מציע הרב גורן זצ"ל להכריע כירושלמי. אני רוצה להוסיף על זה מה שחידשתי ברשות מרן הראשון לציון, אני רוצה להראות הלכה בפני רבו, שבענייני גאולה בארץ ישראל, תלמוד הירושלמי קובע. כי במחשכים או שימנק עם מתי מדבר, זו תלמודה של בבל, האור של ארץ ישראל שייך לנו, לברר לנו את סדרי הגאולה בימות המשיח, לבני ביה המשיח שתקנו, וכמובן בעזרת השם, אחרי בואו במהרה בימינו. כן, מציע הרב גורן שלפי הרמב״ם, שאומר שמלחמת מצווה של כיבוש ארץ ישראל לא נוהגת בימינו. כרגע הרמב״ם אומר, מלחמת שיבת עממים, עזרת ישראל מייצר, מלחמת שיבת עממים ומחיית עמלק. הוא לא אומר כיבוש ארץ ישראל. אצל יהושע זאת מצווה, כי הוא לחם בשיבת העממים. לכאורה, בזמן הזה שהתערבבו אומות העולם, ואין לנו שיבת עממים, אז לא שייך העניין הזה יותר. הרמב״ם כידוע חולק, ובהשגתה בספר המצוות, מצוות ד', מפורסמים הדברים אצל כל אלה שלומדים בתי המדרש שלנו מיסודו של מרן הרב אור ישראל וקדושו הרב קוק זצ"ל. הרמב״ם ומורי ורבי הרב צבי יהודה זצ"ל קורא אותו אביהם של ישראל. יושע הוא גר, היה בארץ ישראל, לא רק הרמב״ם היה, גם הוא היה בארץ ישראל, ליד חיפה, ועכו הייתה לו ישיבה על הרמב״ם בסוף ימיו. והרמב״ן קיבלו לא נודע עד היום הזה. יש חוקרים שאומרים שזה בענר הכרמל בחיפה, אנחנו עוד לא מצאנו. הרמב״ן אומר מפורש, זאת מצוות עשה לדורות שלא נניח את ארץ ישראל ביד זולתנו, לא ונכבוש אותה, ולא נכן השממה ניישב אותה, וזו מצוות עשה נוהגת לדורות. זאת אומרת שיטתו לא כמו הרמב״ם, חולק על הרמב״ם. מביא הרב גורן ירושלמי, הירושלמי מעשר שני, ממנו הוא מוכיח שיהיה מלך ויהיה בניין המקדש לפני ביאת המשיח. אם הוא יכול לבנות את המקדש, יכול לנהל מלחמות ישראל. וזאת תהיה מלכות שתחזור לישראל. חידוש עצום. דווקא בירושלמי מעשר שני. שם בירושלמי מעשר שני, ברשות מוריי ורבותיי, נלמד אותו לפניכם, יש משנה שמדברת על העלאת כרם רבי לירושלים, שעולה מכל הצדדים. משרבו הפירות, שזה סימן לזמן הגאולה, שיש מקדש, התקינו שיהיה נבדה סמוך לחומה. ותנאי היה בדבר. מתי שירצו, יעזור הדבר לכמו שהיה. זאת אומרת שצריך להיכנס דווקא לירושלים, בתוכה, ולא קודם. רבי יוסי אומר, משחרב בית המקדש היה התנאי הזה. ותנאי היה, מתי שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, יחזור הדבר לכמות שהיה. זו משנה ידועה במסכת מעשר שני. הוא אומר, משחרב בית המקדש לכולי עלמא לא חששו שיהיו מותרים שווקי ירושלים בפירות. משום שאחרי החורבן ברכת הפירות בארץ ישראל לא תהיה מרובה כל כך. זה בזכות המקדש שאנחנו זוכים לברכת הפירות. אבל היתנו תנאי שיבנה את המקדש ויתרבו הפירות בטעמם של הפירות המיוחד ובברכתה של ארץ ישראל, יחזור הדבר כמו שהיה. אומרת הגמרא על הפסוק גדר דרכי בגזית נתיבותי איבה, פסוק אחד. אמר רבי אחא, זאת אומרת שבית המקדש עתיד להיבנות קודם למלכות בית דוד. דכתיב ודם עיניו תשתה חמר. זאת אומרת שיהיה ריבוי. ואתה אמרת הכין, זאת אומרת הוא מדבר כלפי רבי יוסי. זאת אומרת הפסוק לא מדבר על ימות המשיח, לא מה שיהיה לעתיד לבוא, אלא מטובות ישראל שיהיה להם לארץ בזמן שיעשו רצונו של המקום ויחזרו לארץ ישראל ויקבלו מצוות יישובר את ישראל. כך יהיה הדבר, בכלל יין מועט, אחר כך יין מרובה, אחר כך יין משובח, ומתחילה יבנה בית המקדש ותתרבה הברכה, ואחר כך יצרח ויעלה מלכות בית דוד במהרה בימינו, ותהיה תשועה גמורה. אמן כן יהי רצון. הדברים שקראתי לשונו של הרב בעל פני משה, וגם לשונו של הרב הרדווז, מפרשי הירושלמי המפורסמים. אומר הרב גורן זצ"ל, הנה יש לנו ראיה, שייתכן שיהיה מלך ישראל, שיש לו את הזכות לנהל את המלחמות לכבוש את הארץ, ויש לו את הזכות לבנות את המקדש, לא מה שהם אומרים עכשיו, שזה לעתיד לבוא, ונותנים את הר הבית בידיים זרות, לא חושבים שיהיה לנו צורך בכלל לעסוק בו, אלא זה חובה על מלך ישראל לכבוש את ארץ ישראל, ליישב אותה, ולדאוג שהר הבית יהיה בידינו לבנות את המקדש. כמובן שיטתו של הרמב"ם היא שאנחנו נבנה את המקדש, כידוע שיטתו של רש"י שהמקדש ירד מתוקן מן השמיים. אבל שיטת הרמב"ם, פה ישנו רמב"ם, אבל לא כשיטתו בעניין זה שהמצווה לא קיימת בזמן הזה, אלא כשיטת הרמב"ם. רוצה הרב לומר שהרמב"ן סמך על הירושלמי, ואנחנו בארץ ישראל הולכים אחרי הירושלמי. ולכן הוא רואה במדינת ישראל שלב, בעזרת השם, ראשית צמיחת גאולתנו, ומה שתקנו רבותינו שבארץ ישראל, מרן הרב מורי ורבי, זכיתי בשמיחה לרבנות ממנו הרב יצחק עזק הלוי הרצוג זצ"ל, מורי ורבי הרב בן ציון חי וזיאל זצ"ל, גדולי הרבנים בארץ ישראל התקינו לומר על המדינה ראשית צמיחת גאולתנו, זו הייתה כוונתם. דהיינו בעזרת השם תהיה גאולה שלמה, אבל כל הישועה שיש לנו גם זה התחלת הגאולה. כן, אנחנו רואים כאן עניין מיוחד, שכאשר אנחנו באים לדון בהלכות ארץ ישראל, בסמכויותיה של מדינת ישראל, כמובן שהברכה בפירות היא כשעושים רצונו של המקום. אנחנו מתפללים שראשי המדינה יעשו תשובה ויעשו רצונו של המקום. גם בעניין ארץ ישראל בשלמותיו, שהתפללנו רק לפני שבוע יחד עם הראשון לציון בהדרכתו ברחובה של העיר, עשרות אלפי יהודים ברוך השם, אמר כלפי ראש השלטון שלא יחלה זכנותו לא תיבש את ילדותו, מקווה שהגיע לאוזניו הדברים האלה ויעשה תשובה. ארץ ישראל בלי תורה, כנראה שאדם לא יכול להיות נאמן לארץ ישראל. אין תורה בלי ארץ ישראל, ואין ארץ ישראל בלי תורה. הם שתיים שהם אחת. ולכן כמה חשובה התקנה הזאת, שחשובי צעירי תלמידי חכמים, תופסי התורה, יתמסרו ללימוד התלמוד הירושלמי. אני רואה בזה, לעניות דעתי, כמו שאמר הראשון לציון, אני זכיתי להיוולד בירושלים, להילחם על ירושלים, וזכיתי, ברוך השם, להגיע עד היום הזה בירושלים. ברוך השם שהחיינו והקימנו לזמן הזה. כמה חשוב הדבר הזה שמסימני הגאולה, שיש התעוררות ללימוד התלמוד הירושלמי. זה אורה של ארץ ישראל. חלץ וחלילה לומר, רוצים לומר שמה שאמרו חזר במחשכים או שיבני, זה תלמודה של בבל, הכלל היא לא שהתלמוד הוא חושך. הגלות היא החושך. ואני יושבת בגלות ועוסקת באור התורה שמתגלה בתוך תלמודה של בבל. על אחת כמה וכמה בארץ ישראל, כשאין שיבוד האומות עלינו, זה התחלת סימני הגאולה. ומי שמתחשב באומות העולם, הוא מעכב את עניין הגאולה. הוא שומע לכולם מה שיגיד לו באמריקה, מה שיגיד לו מפה ומשם. זה חוסר בעצמאות ובחירות ישראל. ולכן עדיין אנחנו סובלים, לא זוכים לגאולה שלמה. בעזרת השם, ריבוי התלמוד בבבלי ובירושלמי, שמתאחדים יחד, הוא אור חדש שמאירה עיר הציון. והאור הזה מפזר חושך, מעט אור מפזר הרבה חושך, הרבה אור מפזר את כל החושך, ואז אור חדש של ציון יגלה ונזכה כל המהרה לאורו, בזכות פנימות הירושלמי נזכה לבניין משיח צדקנו, לבניין בית מקדשנו, ואולי שלמה מהרה בימינו, אמן כן יהיה.
תודה רבה לראשון לציון שקיבל את המעמד הזה לכבודה של תורת ארץ ישראל. תודה רבה למורנו הרב של יישוב כהן על דבריו, ויהי רבה שאכן יבנה המקדש במהרה בימינו וישועת השם כהרף עין. רבותיי, ראינו אותו על כל במה אפשרית למען ארץ ישראל ותורת ישראל. הוא אחי עזר ואחי סמר לכל דבר שבקדושה, וביטוי מובהק של חיים על פי עקרונות וערכים, איש חזון הפועל ללא לאות להרמת קרן התורה בישראל, וקרן ישראל וקרן ארץ ישראל בין קרובים ורחוקים, ועל נושא חבלי גאולה לאור התלמוד הירושלמי ירצה מכובדנו הרב חנן פורת, נשיא ישיבת יריחו וראש תנועת תורות. בבקשה, חנן.
הרב שר ישוב שליטה, ראש וראשון חיפה, מהר"ן הראשון לציון שכבר איננו עמנו כאן, חברים יקרים, חברי רבי יוחנן פריד, עוד לספסל הלימודים במרכז הרב, אני רוצה קודם כל לפתוח ולומר, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, וכל התארים, וכל התארים שניתנו כאן. אני מציע ככה, ראשית אנחנו נפתח ונברך את מרן דאתרא, הרב רבי אדלשטיין שנמצא בירושלים לכבוד חתונת נכדתו, קיים בו ברוך השם, ואני זאת בריתי אותם אמר השם, ברוכי אשר עליך, וברא אשתה מבטיחה אלו שהפיחה, פיזרעך ופיזרע זרעך אמר השם מעתה ועד עולם. שלושה דורות, אם הדור השלישי ממשיך באותה הדרך, אז כבר התורה מחזרת על האכסניה שלה, נזכה לרבות רוב נחת מהזוג שמתחתן בשבוע כמו, וגם לכל יוצאי חלצה ואורך ימים טובים, ואנחנו נהנה מאור תורתו ומהדרכה ומועסיו. אני מציע שלפני שאני אגיד משהו קשור עם השיעור הקבוע בגמרא ועם ערב ראש חודש כסלו, ועם פרשת השבוע, אני מבין שידידנו והפעולות צריכים גם כן משהו, אני אשמע את דבריו, ואחר כך אני ברשותכם אני אשלים. בכבוד. בכבוד. אומר לו צריך. כן? כן? מכבד
אותך.
בלי לעשות תקנות בעניין שמיטה, בזבול. זה הסוגיה שאתם עומדים בה עם הרב במסכת מכות. שיש כוח בידי חכמים לעשות תקנות. תובת הציבור, גם לכאורה שאני נראה שמבטלים מה שכתוב בתורה, הם יודעים מה התורה באמת רוצה,
מדוע עושים פוזבול? בין שהילל הזקן ראה שהעם נמנעים מלהלגות, אז זה לא התכוונה התורה. זה נקרא דבר בלי יעל, למרות קרבה שנת השמה, שנת השמיטה, מגיל לבבך. אדם לא ירצה לעזור לחברו בגבילות חסד והלוואה, משהו שהוא יפחש שהשמיטה תשמט. אז תקנו שזה הדין הזה רק בין יחיד ליחיד, אבל אם הבדים כאילו מקבל את הזכות מהיחיד לטובת הכלל, הבדים לא חל, הדין של השמיטה. לכן עניין הפרוזבול שבעזרת השם בשמיטה הקרובה כל אחד מאיתנו יעשה בחודש אלול, יש עושים גם בסוף השנה. יש לנו שנתיים, אני חושב. אז זה נדע שזה תקנת הלל הזקן שדבריו יברי אלוקים חיים. אז זה הסוגיה שוודאי בשבוע הבא ימשיך בעזרת השם הרב ברוך אלושטיין שליטה, ואנחנו שולחים לנו כאן ברכת מזל טוב, מי שהזכרתי מקודם. ממזל טוב ואחד מזל טוב שני, שנה שחברנו רבי אליקים הכניס את התורה לבית כנסת. באיזה בית כנסת?
ישיבה. נחלת הרבים.
ישיבה נחלת הרבים, ישיבה הקדושה בשכונת נווה שאנן, יותר נכון שכונת זיג בכניסה. אני זוכר עוד את אבי הלוויים, שעל שמו נקראת הישיבה, הרב טופורוביץ', זכרונו לברכה, שהיה כאן רב, ובניו היו, יזדו את הישיבה, הוא היה רב בשכונה, אבל גם שם רב שם היה, אבל לא כך רשמי, אבל במציאות. ואחר כך, עוד כשאני באתי לחיפה, אז הייתה אלמנתו שהייתה חולה, והתחלתי לעזור להם בזמן שהיו צריכים לעזור להם. ברוך השם, היום היה מכוחם הכלכלי לייסד את הישיבה, ונוספה לרב גוניות של חיפה, שיש בה מוסדות תורה מכל הדברים, מכל המינים. זו ישיבה ליטאית, ונוסח ישיבות המוסר. יש ישיבת שר הסדר בצד השלישי של בשנה, נוסח ישיבות ארץ ישראל של הרב זיני. יש עכשיו יש ישיבות חסידיות, הישיבה של הרבי ויז'ליץ, והישיבה של גור, הישיבה של ברז. אתם רואים שמכל הדברים, ברוך השם, יש בחיפה, לכן אפשר לכתוב בשקט. אני חותם כך לפעמים החונה, פה עיר הקודש חיפה, תיבנה ותיבנה 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 ותיבנה. אמן. התנהגותה, תזכו לעמוד מצוות.
אמן.
אמן.
התנהגותה של רבקה אימנו, כל ההתנהגות של שני הבנים, כל העניין הזה אומר דורשן. אם רק פשט, לא מבינים גם את הפשט. לפי את הפסוק הראשון, אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוא לי יצחק, מה הוא אומר לנו כאן? ואמר יצחק בן אברהם, מה הוא מוסיף אברהם הוא לי יצחק? מה כאן החידוש? אחר כך, העניין של תפילתו של יצחק ותפילתה של רבקה, שהתפללו על זה שתפקד לבנים. למה לכתחילה לא נתנו לקדוש ברוך הוא לבנים, ורבא בליעמת כן נתנו, אז יצאו לכאורה שני בנים, שאחד היה ראוי שיבוא לעולם, ויעקב אבינו לבא שלום, ואחד היה ראוי שלא יבוא לעולם, עשיו הרשע. אולי יש בזה משהו שהדבר הזה גנוז בתוכו, הדבר הזה גם צריך להסביר אותו. ואחר כך גם ההתנהגות שלה, והתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר אם כן, למה זה אנוכי זה? מי שייתן פשט הפסוק הזה, למה זה אנוכי, מה זה למה זה אנוכי? רגילים לפרש, כאילו חשבה מה אני צריכה את ההיריון. חלילה לומר על רבקה הצדקת שכך אמרה, אחרי התפילה זכתה עם כל הכאב, עם כל הצער שהיה לה, ודאי הייתה מרוצה שהיא בהיריון. מה היא אומרת, אם כן, למה זה אנוכי? ואחרי זה, תן לך לדרוש את השם. אז לדרוש את השם. אם לא הייתה הולכת למקום, לבית כנסת, לבית מדרש, אז בית מדרשו של שם ועבר אולי הלכה. אז השם לא יכל להגיד לה, שני גויים מבטנך, אז מה תהיה הולכת לדרוש את השם? צריך להביא את הים. ורבע רבותיי, אברהם אבינו זה מידת החסד. יצחק אבינו זה מידת הגבורה. חסד וגבורה נראים לנו כסותרים זה איזה. או שהאדם הוא בעל מידת החסד, אז הוא טוב ומטיב לכל, ולא יודע מה זה להילחם במישהו, שזה נלחם ילך מישהו אחר, והוא כי הוא לא מסוגל לזה. כל האופי שלו הוא רק חסד. תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, שנשבעת להבדיל מי כלם. ולכאורה, זו הייתה מידתו של אברהם אבינו. האם זה נכון לומר ככה? כן ולא. כן, ודאי העיקר מידתו של אברהם אבינו הייתה חסד, הוא לא רוצה את המלחמה. אבל כאשר היה צורך להילחם, כפי שאנחנו קראנו בעניין סדום, מלחמת ארבעה מלכים את החמישה, וירק אברהם את חניכה ויחלק עליהם לילה, אז הוא יצא למלחמה. הלך להציל את בן אחי. זאת אומרת שכשהיה צורך...
איש אחד.
זה לא איש אחד, משפחה שלמה, כל הבית הזה. הלך להילחם, וזכה בניצחון. יתברך לפיו של מלכי צדק מלך שלם. זאת אומרת, למרות שעיקר מהותו ודרכו של אברהם אבינו חסד, שיש צורך בגבורה, הוא הולך בדרך הגבורה. יצחק אבינו, מספר הספירות, על פי דברי חכמים ודברי תורה, ומידת הגבורה. פחד יצחק, מעורר פחד אצל השונאים, זה מידתו של יצחק. עוד פעם אותו דבר. אם נאמר שזה גבורה, אז זה איש גנרל שהולך למלחמה. שנלחם עם, עם הקליפות, עם הסדרה אחרה, עם כל מה שצריך, הוא, מהותו ותכונתו היא להיות איש הגבורה. האם פירוש הדבר שכשצריך חסד, הוא לא ילך בדרכי החסד? בוודאי שהזדמגים יחד, החסד והגבורה. כמו שצריך להאמינו, הגבורה בזמן הצורך התגלתה במלחמת ארבעת המלכים את החמישה, אצל יצחק אבינו תתגלה מידת הגבורה אחר כך, בכל חייו. היא הגיעה לשיא כבר כאשר הלך לה, 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 על העקדה, להקריב את עצמו כולו קורבן להשם יתברך. אומרת לנו התורה, אלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. דהיינו, אתם חושבים שיות שיצחק זה פחד, זה גבורה, זה אין חסד, לא. הוא בנו של אברהם אבינו.
בנו של
החסד. בנו של החסד. אברהם הוליד את יצחק. זאת אומרת שאל תחשבו שכאשר הקדוש ברוך הוא נותן תכונה של ספירה מסוימת לאדם, לצדיק, לגדול, הוא שולל ממנו את האחרות. הוא מגביר אצלו את המילה הזאת, האחרות נשארות קיימות, הכל לפי הצורך. זהו הזיווג. של חסד וגבורה, של אברהם ויצחק, של אבא ואמא. זאת אומרת, מידת הדין ומידת הרחמים שמזדמגות יחד, על פי פנימיות התורה. זהו מה שאומרת התורה, אברהם הוליד יצחק. אבל, כאשר מאחד נעשים שניים, נפסק האיחוד, הולך החסד לחוד והגבורה לחוד, עלולה הגבורה להידרדר לשחיתות של שפיכות דמים ומאכלות אסורות והעריות וכל העבירות. זה מה שקורה אצל עשיו. עשיו אי אפשר להתעלם שהוא בנו של יצחק, הוא בנו של אברהם, אבל הוא יורש לגמרי את המידה של הגבורה, אבל עם סילוף. ניתן ממנו החסד. נשארה גבורה. גבורה בלי חסד היא גבורה פסולה. הוא לא יודע להיטיב, הוא יודע רק להרוג, הוא יודע רק להילחם, הוא יודע רק לשפור דמים. ויהי עשיו איש יודע צדי, איש שדה. לעומת זאת יעקב, איש תג ושל גואלים. לא שייך, ילך למלחמה, לא מסוכן. יושב בישיבה, לומד תורה, 24 שנים בדרשות השם בעבר, הוא חזר. אבל יש כאן שתי תכונות שסותרות זו את זו. הקדוש ברוך הוא, בהתחלה, לפני שהתפלל יצחק על כך שגם אם יצאו לא בן אחד אלא שניים, ואחד יהיה כולו חיוב, השני יהיה כולו שלילה, זה שיהיה כולו חיוב יהיה מסוגל להתגבר ולהילחם, ויעשה מלו איש יכול להילחם מלוקים ובני אדם. מה שקרה אחר כך אצל יעקב אבינו, שהפך להיות ישראל, ישרית עם אלוקים, עם אנשים לתוכל, זה היה תוצאה של תפילה של יצחק, והתפילה של האמא של רבקה. איך? הקדוש ברוך הוא, שכך מתפתח חלילה, מתפלא אליך, בגלל זה שיש עשיו רשע ויש עמלק שיצא ממנו, שאתה תמנע את פרי הבטן מאשתי רבקה, כדי שלא יבוא הרע לעולם, אנחנו מקבלים עלינו את הצרות, את היסורים, ובלבד שיבוא יעקב לכל. זהו, ויעתר יצחק אל השם לנוכח אשתו כי יקרה היא, ויעתר לו השם, ורבקה אשתו נכנסת להיריון. יש עליך תחילה החשש מהלידה של עשיו שמונע את ההיריון מרבקה עמנו, עד שמתפילתו של יצחק אבינו עליו השלום, שאומר שיבוא יעקב לעולם, גם עשיו צריך לבוא. צריכים בעולם גם זה וגם זה, גם איש יודע ציד, איש שדה, וגם איש לנו של אוהלים. כל הסיפור שעוד ילמד ונדבר עליו, על שבלחתה של רבקה לבנה יעקב, שהתקיימה בסופו של דבר, והבריאות הרחוקה שלה, מה זה עניין של אהבה, הוא אוהב אותו, הוא אוהב אותו, מה זה כאן עוסקים באנשים פשוטים. יצחק אבינו עליו השלום, עיניו כבדו מזוק, אז הוא לא יודע שהעשיו הוא עשיו, יעקב הוא יעקב, אלא יצחק חשב הקדוש ברוך הוא חילק את התפקידים בעולם, שצריך להילחם, ילך עשיו להילחם על ארץ ישראל, על נגד עובדי אלילים, כי לא נתן תכונות הגבורה, שצריך לשבת ללמוד תורה ולהתפלל, ילך יעקב יעשה את זה. ויהי עשיו איש יודע ציד, איש שדה, ויעקב אשתה יושב אוהלים. באה רבקה עמנו, כמו שעל שרה נאמר של הגדולה מאברהם, כך רבקה עמנו הייתה לה גדולה שלא הייתה ליצחק. ורמזה לו, ורמזה לו, וזה אנחנו נבין מהעניין הזה של, 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 של הברכות, שברך יעקב את עשיו, וברך, שברך יצחק את עשיו, ושברך יצחק את יעקב. זה נתן ברכות גשמיות, וזה נתן ברכות מוכניות, שהוא חשב על יעקב שהוא עשיו, הוא דיבר על תל השמיים, משמני הארץ.
הכל
גשמי. הבנינה את רבקה עמנו שאפשר שתהיה קומבינציה של רוממות אל בגרונם וחרב פיפיון בידם, לעשות נקמה בגויים וברכות בלאומים, שהכל יכול להיות כל יעקב, בית הכנסת ובית המדרש, ואותו יעקב יש לו ידיים שבידי עשיו שיכול ללכת להילחם. הם קוראים לזה בחורי ישיבות הסדר, צנחנים, שיריות, בית הכנסת, בית המדרש, הוא לומד תורה, קולו נשמע למעלה, מתפלל, אומר תהילים, שיש צריך ללכת לשדה להילחם עם הטנק, ועם המצנח, ועם המקלע, מידת המקלע, הלוחם הכי טוב לכולם. זה הקומבינציה של הכל, כל יעקב, הידיים ידי עשיו, שיצחק אבינו נבהל, מה הוא נבהל, שיכול להיות מציאות כזאת, של שילוב כזה. גם גדולי דורנו כולם לא חשבו שזה אפשרי דבר כזה, עד שבאו אלה האלפים ברוך השם של ילדינו, לא הוכיחו שזה אפשרי. בית הכנסת הם גדולי תורה, גדולי שמיים, גדולי עירה, תמידי חכמים מובהקים, ובשדה הקרב הם המצטיינים ביותר, מגיעים הדרגות אלופים, ברוך השם. זה היה כל סוד ההתרוצצות, שעוד בעזרת השם נרחיב בו ונעמיד בו. עכשיו אפשר להבין מה קורה כאן. רבקה עמנו כבר אז רואה שיש לה את שתי התכונות האלה, עשיו ויעקב. כשאתה עוברת לבית כנסת, בית מדרש, היה יעקב מפרקס לצאת, דוחף בבטן של האמא, רוצה לצאת לבית הכנסת. כשאתה עוברת ליד בית עבודה זרה, היה עשיו רוצה לצאת, מפרקס לבטן של האמא, רוצה לצאת.
הוא היה הראשון, היה יכול לצאת. הוא היה הראשון, היה כן יכול
לצאת. יכול, אבל הוא לא רצה עדיין לפתוח את הרכב. שהיא תיבלת גלידה, אבל ככה היה כל כך, היא הולכת כאן כאן. רבקה עמנו הייתה נביאה, היא הבינה מה הולך כאן. אומרת רבקה עמנו, אם כן, למה זה אנוכי? אני מבינה שהסיבה היא בגלל שהתורתנו הקדושה, שמתחילה בפסוק אנוכי השם אלוקיך, מה זה אנוכי? אני צריך לומר, אני למה משתמש לתורה בגלל אנוכי? זה רמז לעשרת הדיברות. זה הסיבה. לא יועיל לך שום דבר. הקדוש ברוך הוא, אני הולכת לבית המדרש, למרות שאני יודעת שאז יעקב יפרקס לשאת, אני לא מקבלת עליי את האיסורים האלה. ובלבד שהתורה תישאר נחלת בניי, נחלת יעקב, ותלך לדרוש את השם. זה מה שקורה. למרות שהיא ידעה שתלך לדרוש את השם, על מה יקרה, התחיל יעקב לפרקס לצאת, רצתה שהוא יתגבר על יצחק. והוא יתגבר על מידת הגבורה, ומידת החסד תגבר. שניהם נמצאים בתוכה. הקדוש ברוך הוא לא חשב ככה. העולם קודם צריך את הגיבור, אז עשיו יוצא ראשון. אחר כך יוצא יעקב, ידו אוחזת בעקב עשיו. מדוע? היד שלו או יד של לוחם. כמו שאמרתי קודם, הידיים ידי עשיו. הראש שלו, ראש של תלמיד חכם, של ירי שמיים. הלב שלו, בעבודת האלוקים. זה מה שקורה כאן. ויגדלו הנערים, ויעשיו איש יודע ציין, איש שדה, ויעקב איש שתיים יושב אוהלים. אבל יעקב מתהפך אחר כך, אחרי הגלות, ואחרי כל מה שעובר עליו, עד שהוא חוזר בלילה בשם. בפרשת השבוע נלמד בפרשת וישלח, לא פרשת שנכתב אחר, אלא בעוד שבוע, הוא הופך להיות ישראל. אומרת הגמרא שיעקב מישראל, זה להסביר לדעת השם אולי בשבוע הבא, זה לא שחרתי לסתרי. לא נעקר יעקב במקומו. אם אצל אברהם אבינו שנקרא אברהם, לא יקרא עוד שמו אברהם, אלא רק אברהם. יעקב אבינו לא שיעקר יעקב במקומו, אלא שיהיה ישראל עיקר ויעקב תפילה לו. מה פירוש הדבר? ישראל זה הגבורה והתלמוד עולים בקנה אחד. כדי באמת ליעקב כזה לאברהם, זו התפארת. התפארת של יעקב, יעקב מידת התפארת, של מותו חקוקה בכיסא הכבוד. התפארת ממוזגת, הידיים והחגור הוא של איש קרב, הפה והמוח והלב הוא של עובד השם, של תלמיד חכם, של איש התורה ואיש התפילה, ושניהם ממוזגים יחד. עכשיו מה כל מה שהולך כאן, בכל תולדות ישראל, גם בתוך עם ישראל, שתי התכונות מתרוצצות. אנשים שטחיים חושבים שאי אפשר לעלות את שניהם בקנה אחד, או יעקב או ישראל, או איש תם יושב אוהלים, או איש מלחמה. מה למה הקדוש ברוך הוא? לא ככה עלה לפני במחשבה. יעקב אבינו יש שני הדברים, שיש צורך, יושב בית המדרש ובית הכנסת, יעסוק בתורה או בתפילה, ויהיה מנותק מהבעיות העולם. וכשיש צורך, ילבש את המדים, יצא לשדה הקרב וילחם. כמו שהקדוש ברוך הוא יש בו את מידת הפחד, מידת הגבורה של מלחמה ומידת החסד, וככה העולם מתנהג, וכש הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם מידת הדין רע, שאלה העולם יכול להתנהג. עמד מזה חסד ורחמים, שם הוויה ברוך הוא ושם אלוקים ברוך הוא. לכן אנחנו מזווגים יחד את שני השמות, ובתפילה אנחנו גם את האדנות ואת ההוויה מחברים יחד, ואכן הספרדים מקבילים על זה בתפילתם, למזג את שני השמות. זה הסוד העמוק של הערבות המלאה שבא לידי ביטוי ב"תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם שנשבעת לאבותינו מקדם". עכשיו אנחנו מבינים, הוריי ורבותיי, את העניין של חנוכה. העניין של חנוכה אצל עם ישראל וארץ ישראל לכאורה נשאר דבר סתור שקשה להבין. אם נשאר את היהודים שיושבים כאן, מה עושים בחנוכה? מדליקים נרות. מדליקים נרות. למה מדליקים נרות? זכר לנס. איזה נס היה? בית המקדש. שבאו ומצאו רק פח שמן אחד, חפים בחודם ראש הכהן גדול, נעשה נס, הספיק לי יום אחד, הדליקו ממנו 8 ימים. עשו שמחה. אם ככה, למה אנחנו אומרים בתפילה על הניסים, על הגבורות, על הישעות, על מלחמות, כשעשית להרותם בעים הזמן הזה, ולמדתי קריאה ביוחנן כמו אין גדול לך שמונה יובנם, ואתה מלכה אמן, אתה מצרתם, רבת את ריבם, דנת את דינם, מסעת הגימורים ביד חלשים, ורבים ביד מעטים, תמים ביד תאורים, ושאים ביד צדיקים, ודיב ביד עוסקים תורתך. אחרי כן באו בניך והדליקו נרות בחצרות קודשך. נזכר דרך אגב ככה. מה עיקר על הניסים?
מלחמות. מלחמות, המעטים מיד, הרבים מיד מעטים, הטמאים מיד הטהורים, רשעים מיד הצדיקים, זאת אומרת שאנחנו חוגגים חנוכה בשביל הנס הניצחון. אז למה יש שני הדברים האלה? חנס של מקדש, חנס של ניצחון, ואיך הם מתחברים יחד? איך בא לידי ביטוי בהדלקת נרות חנוכה העניין של נס הניצחון? שהקדוש ברוך הוא מוסר את שרי ומלכי יוון ומות העולם שמעמיד לכם עלינו לכבוש אותנו ולגזור עלינו בזרות בידי הכהנים הקדושים. איך זה מתחבר יחד? לא שאלה פשוטה. רבנו לכתוב עליה, אבל נתחיל את זה היום בעזרת השם, אולי נמשיך בחודש כסלו, השבת אנחנו מברכים ראש חודש כסלו. מה שמעתי לפניכם בעניין תולדות יצחק בן אברהם, העניין של שתי המידות, החסד והגבורה, זה שייך לכל חודש כסלו. מצד הכהן הגדול, איש החסד. כי חסד ניתן על בני חתן, מראה כהן, אנחנו אומרים בתפילה ביום הכיפורים. הוא לא חסד. בגדים לבנים, יופי. צד שני, שיוצא להילחם, יש כהן משוח מלחמה, זה איש אחר. גם אם כהן גדול, הולך לפני הקרב, לפני השם, לפני אהרון השם, הולך למלחמה עם כולם. מדבר אל החיילים, מחזק את ליבם להילחם. שתי תכונות בתוך הכהן. אחד מן המקדש לא יצא, הוא לא בבית השם. כמו שדיברתי קודם על מידת יעקב, ישתה יושב אוהלים, מדרגה הכי גבוהה שלו זה אהרון הכהן, נכדו של יעקב שהוא כולו בקדושה וטהרה. אבל נוצר מצב שצריך ללכת להילחם. לא יספיק מה שעושים בית המקדש. קמו המעקב שמונאים שהיו כהנים והרימו את נס המלחמה. עמד ותתיהו הכהן, הרים את החרם ואמר מי להשם אליי ויצא להילחם והרג את הצוררים. מלחמות כבידות עשו עם בניו של אותו רשע, עם אנטיוכוס הרשע ממשפחתו, משפחת הכהנים מצד אחד והמתיימנים והרשעים הימנים מצד שני, לא הסתפקו בתפילה, אבל לא עזבו את התפילה, את העבודה. כאשר העבודה התבטלה, הדבר הראשון שעזו, שהשם זיכה אותם מניצחון, הרזירו את העבודה במקום. אז למה הדגש הזה על עניין הנס? ונוצר מצב שיש יהודים שכל עיסוקם בתורה, ומיוחד יהודים בארצות הגולה, שעיקר חנוכה אצלם, זה הנס, הנס שם במקדש. שהיו מלחמות, שהיו קרבות, אומרים את זה דרך אגב, זה לא העיקר של הנס. ואת הדגש על נס שם במקדש. מצד שיש יהודים בארץ ישראל, יחוד בין הלאומיים, מה שקוראים אצלנו חילוניים, בחינוך שלהם, חנכים בכל בתי הספר על חנוכה. אבל מה? מה מדגישים? את נס המדורה, לא. את הניסטחונות בקרב. אפילו יסדו אגודה ספורט שקראו אותה מכבי. העיקר זה הגבורה. לא שייכים לבית הכנסת, לא שייכים לבית המדרש, לא שייכים רק לגבורה. הם חושבים כך בטעות שהם לא שייכים, כן שייכים, הם טועים. אז חנוכה זה חג הכי נפוץ בין הציבור הרחב בארץ ישראל שלצערנו לא שומרים מצוות. כי הם מחדשים את העניין הזה של חידוש צבא, כוח לעם ישראל, גבורה לעם ישראל, זה אצלם ערך עיקרי ומרכזי, מדגישים בחנוכה את העניין הזה. יש להם שירים כאלה אפילו. המשוררים שלהם ואחרים, נס לא קרה לנו, כבר שבר לא מצאנו, אנחנו במלחמות שלנו, אנחנו כבשנו את הכל ועשינו. כוחי עוצם ידי עשה לי את הדבר. אנחנו יודעים שהאמת היא שאין אחד בלי השני. בלי אמונה בקדוש ברוך הוא, בקדושת התורה, בקדושת עם ישראל, בקדושת ארץ ישראל, בסופו של דבר, מגיעים אנחנו יכולים לוותר על ארץ ישראל, לוותר על התורה, חסר אמונה. לא מרגישים את הקשר האמונתי, האמוני, שיש לו בין עם ישראל לארץ ישראל, ממילא תראו מה שקורה. אם מישהו היה אומר, והציונים החילוניים, אנשי העבודה שמרכזם היה בחיפה, שעשו בחנוכה, יזדו כאן את ההסתדרות לפני הרבה שנים, 80 שנה, שפעם יגיע היום שידברו על לעקור יישובים על אדמתם, מה הם עשו? הם ביטלו את ההמנון הלאומי, התקווה שהיה שההמנון הציוני הזה, שזה הזמן המדינה, עשו המנון. עכשיו כתבנו בשומר חילוני, תרזקת ידי כל אחינו המכוננים עפרות ארצנו באשר הם שם. אתם חיפאים, נו, זה לא היה השיר של תנועות הנוער של השמאל, שלוחים עם חולצות כחולות ושרוכים אדומים או לבנים. זה השיר שלהם. הם שרים את זה היום? לא. שכחו את העניין שלו, לכונן עפרות ארצנו באשר הם שם. מה זה מתנחלים? מכוננים עפרות ארצנו. זה ההמנון של תנועת העבודה. איך קרה כדבר הזה? עברו 50 שנה, שכחתם את הכל? עוסקים רק מה שטוב לכם, אם אתם חושבים בטעות שאם תעקבו יושבים על המטעם אז יהיה לכם שקט. איך בזה לא נכון? הקדוש ברוך הוא יודע שאיך בזה לא נכון. אבל העיקר ששכחו את האידיאל הזה. מדוע? כי זה היה מנותק מהתורה. מן הצד השני, לצערנו, למי שיש לו רק תורה ואין לו לא התיישרות ולא מלחמה, אומנם הדרגה יותר גבוהה מאשר בדרגה של החילוני, שהוא שומר תורה ומצוות, אבל רק יתחסר לו. בלי שאנשים אחרים ילכו להילחם ולהגיע לכבוש לא יוכל להתקיים. חנוכה מסמל את ההרמוניה של שני הדברים. נס הניצחון ונס הנרות. הנרות מסמלים את הפנימיות של היהדות, בבית המקדש. האור זה מצווה, הנר זה מצווה והתורה זה אור. לכן המנורה של המקדש מסמלת את החוכמה ואת התורה הפנימית. אבל זה לא הכל. זה שייך גם כן לעניין של לצאת וילחם, כשצריך לצאת וילחם. ובזכות הדלקת הדרות, לפני ולפנים, יכולים אלה שיוצאים החוצה לחצרות להילחם. לכן הנרות עוברות לפני ולפנים, ששם ממשיך אור הפנימי להיות, אור הגנוז להיות, והדליקו נרות לחצרות כל שפה. אנחנו מודים ומעלים על מה? לא על נס הנרות. הלל תקנו אותו על נס הגבורה. אין, לא עושים הלל על נרות. זה היסוד של העניין, זה להבין שחנוכה זה החג המיוחד שיש לו את ההרמוניה של שני הדברים יחד, של יעקב וישראל, של תורה ומלכות, של פנימיות וחיצוניות, של הבית ושל השדה. ויצאת השדה זה את בידתו של יצחק. ויצא יצחק יצאו בשדה, תיקן תפילת מלכה, כי זה מסמל את הקבורה. בבית זה חסד. בשדה זה גבורה. יצחק אבינו יצא לסוח לשדה, נפגש עם רבקה, מביא לעולם את עשיו את יעקב, ויעקב מתגבר על עשיו והופך להיות ישראל. זה יסוד כל הרעיון. עכשיו על זה צריך להבין כמה שאלות, וזה עזרת השם אולי נמשיך. נגיע כאן לבוס היום. אה? יש כמה שאלות. שאלה אחת, הגמרא במסכת שבת אומרת, על הפסוק מי פרוך את העדות יערוך אותו הארון מערב עד בוקר לפני השם, מה זה פרוך את העדות? אומרת הגמרא, זה נר המערבי, יערוך אותו, לא אותם נאמר, יערוך אותו הארון מערב עד בוקר, שהיה בה נותן בה שמן כמידת חברותיה, ובו היה מתחיל ובו היה מסיים. מה הפשט? בכל יום המקדש היה בא בערב אהרון הכהן, שם את השמן במנורה ומדליק. היה מדליק שבעה נרות, לא שמונה, שבעה נרות. מגיע הבוקר, נגמר השמן. אבל נר אחד לא נגמר. נר המערבי. יש שתי שיטות, מה זה נר המערבי? אם מזרח מערב היום, אם צפון או דרום היום, אם מחלוקת בגמרא מסכת מלאכות, מחלוקת תנאים, שמאי ובית הלל. אבל כל יום היה דולק בדרך נס הנר המערבי, השמן היה מספיק כפליים מהכמות שהוא היה ראוי באופן טבעי. זאת אומרת, שאותו הנס שקרה למלכי חשמונאי, במדינת החשמונאי, שהיה להם שמן מיום אחד והדליקו שבעה ימים, לא היה נס חדש. זה היה אחד מהניסים שהיה במקדש תמיד. כל יום היה נס חדש, גמרא מפורשת. והם מדגים.
עוד
במשכן? אני יודע עכשיו על יערוך אותו אהרון מערב עד בוקר.
גם במדבר לבנה?
יכול להיות, כן, מסתבר שהיה גם המשכן אותו דבר. אם כן, בדרך כלל שקורה דבר יוצא מן הכלל, לא בכל יום, עושים מזה חג, חגיגה. דבר שהוא קבוע, לא עושים מזה חג. המשנה במסכת אבות דוברת שהיו 10 ניסים נעשים לאבותינו בית המקדש בכל יום. יש רשימה שלמה של ניסים במסכת אבות, פרק ה'. לא מצאנו שעשו חג על נשק במקדש.
על אף אחד.
על אף אחד מהם. מה פתאום עשו כאן חג על הנרות האלה? אז חזרה הנס למקומות. נכון, היה יותר כמות, לא רק בכל יום, מבוקר עד ערב, אלא גם היה מערב עד בוקר בערב עד בקר. וכאן, לא יום אחד, אלא 8 ימים. זאת אומרת שהכמות היה שונה אצל החשמונאים. אבל באיכות זה אותו דבר. זה נס של מקדש היה קבוע. המראה אומרת ש-40 שנה לפני החורבן נפסיק הנס הזה. והתחילו הכהנים לבכות. אין גרסה לחמות, יש גרסה לבכות. ותראו שכבר שני דברים, שני ניסים, הלשון של זוהרית שהייתה מתחלפת ללבן, היא הפסיקה 40 שנה לפני החורבן, וגם הנס של הנרות, היה צריך להוסיף פה ברשמת, כי לא היה דולה כל היום. זאת אומרת שזה נס קבוע. הנס קבוע לא עושים חג. אנחנו לא מצאינו שעושים חג. איך קרה שדווקא עניין הנרות כן עשו חג? כלומר, במאי חנוכה, אני מביאה את הסיפור של, 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 של הנרות, שילים 8 ימים. זה מרמז לנו כנראה שיש קשר מהותי, פנימי ועמוק, בין עניין הנורא והשמן שלה, ובין הנס של הניצחון. מה הקשר? איך הוא נוצר? מה היו השאלות בהלכה שנפסקו כאן? ואיך קרה הדבר שאנחנו מזגים את שני הנרות, את שני הניסים, את נס הנרות, את נס הניצחון, ועושים איזה חג אחד? בעזרת השם מעריר בשבוע הבא שנזכה להיפגש עוד פעם, השם ייתן לנו שאותו הנס של בימי אבותינו, שהנר הפנימי, הנר המערבי, נר התורה דולה כל היום וכל הלילה, וגם הלפידים והנרות של המלחמה לגבי אבותינו, אנחנו יהיה גם במהרה בימינו, ויתקיים בנו אור חדש על ציון יאיר, ונזכה כל המהרה לאורו, אמן כן יהי רצון.